שלום לכולם. הפרק שאתם הולכים לשמוע הוקלט לפני תחילת המלחמה. אנחנו יודעים שפנטזי כנראה לא נמצא בראש מעייניו של אף אחד כרגע, וזה בסך הכל משחק. ובכל זאת, אם זה יעזור למישהו האסקפיזם הזה, אז אנחנו מבחינתנו עשינו את שלנו. באופן אירוני, אנחנו מדברים בפרק על כמה אנחנו שונאים דרפטים איטיים, והנה המציאות תופחת לנו על הפנים, וזאת המציאות שלנו, וזה במקרה הטוב. במהלך השבוע הבא, לאט לאט, אני ואריק נחזור לשגרת הפודקאסט. אני בטוח שלחלקכם או רובכם לא יהיה פנאי או חשק להאזין, וזה כמובן בסדר גמור. כאמור, אנחנו כאן למי שהבריחה הזאת תעזור לו. אני רוצה לחזק מכאן את חברי הקהילה שיצאו לשמור עלינו במילואים, ערן כהן, אדיר שוקרון, יונתן כהן, תמיר גבאי, אייל דרור, אור תלמון, ואני בטוח שיש עוד עשרות אחרים שאני לא יודע עליהם. שמרו על עצמכם חברים, וכולנו מודים לכם על מה שאתם עושים. ואני מקווה שהפודקאסט הקטן שלנו יעשה לכם טוב, זה מה שבאפשרותנו לעשות. אז קדימה, הנה הפרק. שלום וברוכים הבאים לפרק 106 של Day to Day, פודקאסט הפנטזי היחיד שלא נרתע מכניסה לשבוע של דרפטים. סוף סוף, אחרי שנה. אני חובב מימון ואיתי כרגיל וללא חולצה אריק זילבר, שבטח כבר יש אחריו כבר איזה 10 דרפטים. ואיתנו גם... איזה 10, אז רק 8. ואיתנו גם דיקמננו. מה קורה, דיקמן?
אהלן, מה קורה? מה נשמע?
כמה דרפטים אתה כבר עשית, דיקמן?
אני אפס. אני יש לי כולה 3 ליגות, 2 דרפטים שבוע הבא, דרפט נוסף בשבוע שלאחר מכן.
מה הליגה השלישית שלך חוץ מהג'נטלמנים והאולסטארס?
יש לי ליגת 500 עם פליטי ההיי סטייקס. ועוד כל מיני שומרונים למיניהם.
הבנתי. הבנתי. טוב, זילבר, מה? לא עשית כבר? עשית כבר כמה דרפטים? מה? יש לך?
עשיתי דרפט קודם כל אופליין אחד. עשיתי שני דרפטים של אוקשן, או שלושה דרפטים של אוקשן בינתיים. ועכשיו יש את השני סלואו דרפט של הליגה של ג'וש ו-FBI, שפשוט סיוט, שהשטן לא ברא כזה דבר.
צריך פשוט להתעלם, צריך פשוט להתעלם מהזה עד שזה מגיע לך.
אחי, אתה יודע מה קרה לי אתמול? אתה יודע מה קרה לי אתמול? תשמע, אני לא סיפרתי לך את זה אתמול בשידור, כן? אבל באמת, אם אתה רוצה לגרום לבן אדם סבל,
כן.
עשה לו את זה, אחי.
נכון.
יש אצלנו אחד בליגה, איזה שרמות, אוקיי? הוא קבוע לוקח את השש שעות, כאילו הוא עשה לעצמו את הקווקי הזה, את הקיו, עשה לו רשימה, עשה לו קווקי, עשה לו איזה שורטליסט בקיו, אוקיי? וכאילו, אבל במקום לעשות את זה אוטופיק שיבחור ישר, הוא לוקח את כל השש שעות, בכוונה, איך אני יודע?
למה הוא עושה את זה? מה?
למה? כי הוא... בין אלף של שרמית, זה למה. עכשיו, מעבר לזה, בסדר,
רגע, איך אתה יודע שהוא עושה את זה בכוונה, רצית להגיד?
כי אחרי פעמיים רצוף זה נכנס לאוטופיק אוטומטי, כאילו זה אמור להכניס אותך, כאילו, במצב שזה בוחר לך אוטומטית, אוקיי? ואני ראיתי גם את הסימון שזה ככה, והוא מוציא את זה מזה כל הזמן, אתה מבין? אוקיי, אז אני יודע שזה בכוונה. עכשיו, מה קרה אתמול? אתה לא מאמין, אחי. עברו השש שעות שלו, ואז התחילו עוד שש שעות שלו. זה לא עבר לבא אחריו, אחי.
זה 7 שעות, זה לא 6 שעות.
7 שעות, כן.
7 שעות. אני לא יודע, הניסיון היה כל כך טוב שנה שעברה, שג'וש החליט
להעלות את זה לשש שעות? לא, זה ב-FBI, אחי. זה היה 6 שעות, זה ב-FBI, זה לא אצל ג'וש. אחי, הבן אדם, 6 שעות, תחשוב, נגמרו 6 שעות, ואז התחיל עוד פעם ספירה של 6 שעות.
למה?
שלא. זה לא עבר ממנו.
למה זה לא עבר?
הייתה איזה תקלה, אחרי איזה 40 דקות, חצי שעה, זה כבר עבר ממנו, התלוננו שם בזה, תוך כדי, זה גם קרה תוך כדי פודקאסט, הקלטנו עם החבר'ה עם אליפות ישראל, עם אדם ואופיר, אני אחי, אני הייתי שרוט, אני החזקתי את עצמי בכוח, זה לא השתגע מזה, זה וואו, זה היה נורא. אבל הנה אנחנו פה.
אני, כשאני הולך לישון, אני שם על אוטופיק של בחירה אחת, מה אכפת לי, כאילו, שהדרפט תירוץ, כאילו, אני לא מצליח להבין את זה.
אני לא מבין, אנשים הולכים לישון, שימו אוטופיק ישר, עמית, מה יש לכם?
נכון, הלכתם לישון, שימו אוטופיק.
יש לכם עוד בחירה אחת לפניכם, שימו שורטליסט של שני
מה,
שירות.
וגם מה זה הסוג הזה של הדרפט? אני יכול להבין סלו דרפט, אבל שעתיים לבחירה, גג. גג שעתיים. הרגת אותנו, ג'וש. טוב,
לא, תשמע, הקטע של השבע שעות זה הגיוני, שש-שבע שעות בשביל השינה, אם אתה נופל, כי זה אנשים מכל העולם.
תשים אוטופיק בשינה, מה הבעיה?
בדיוק,
תשים
בדיוק.
קיו, לא צריך יותר
בדיוק,
משעתיים.
איזה אנשים אתם, איזה מין אנשים
סלו
אתם?
דראפט לא צריך יותר משעתיים. לא צריך, מצטער. וזה עוד גם 18 סיבובים הדראפט הזה. כאילו, אנחנו הולכים להיכנס לעונה, נראה לי עוד.
אשכרה, אשכרה. הוא עוד שם שבע שעות.
18 סיבובים, שבע שעות.
אחי, ואני עוד התחלתי אותו, אני עוד התחלתי אותו אתמול. אתמול, אתמול, שלשום, אני כבר לא זוכר, הוא הולך כל כך לאט.
כן. קיצור, תשמע, יש לי שם קבוצה, לא הייתה לי קבוצה כזאת בחיים. באמת, בחיים לא הייתה לי קבוצה כזאת. אלי ברטון, סיבוב ראשון, ג'ימי בטלר, מיילס טרנר, דג'אנטה מארי, ווצ'ביץ', מקום 57, מקום 57, ווקר קסטר, מקום 64, מייקל פורטר וקליי תומפסון. קליי תומפסון מקום 88.
אגב, אני רוצה להגיד לך שזה, בתור מישהו שזכה בליגה שלו, כן? אני יכול להגיד לך שזה הפק בליגה. אם אתה נמצא בליגה של מטומטמים, אתה יכול לבנות קבוצה משוגעת, ואם אתה נמצא בליגה חזקה, נדפקת.
כן, גם שנה שעברה אני זוכר שהיו ברגנים, אבל לא ברמה הזאת. לא ברמה של ווץ' 57.
לא, לא, אחי, לא.
האמת אבל זה גם ליגה בצלמות בביתו של ג'וש, אתה יודע. ג'וש קר על ווץ', אז ווץ' עולה 57. ג'וש חם על ג'ורדן פיל, ג'ורדן פיל. ג'ורדן פול, אז הוא נבחר סיבוב שלישי. וכאן היא גם סיבוב שלישי.
אגב, דיקמן, שמעתי את הפודקאסט היום של ג'וש, שאמרת עם הסון הזה, עם הסיני הזה, האסייתי הזה, שהוא באמת מדבר לעניין, התחלתי לשמוע אותו.
כן, הוא אחלה.
מה?
כן, הוא אחלה, וג'ושום, שמה, אמרתי לכם את זה, כתבתי לכם את זה. הבעיה במהלך המוזר הזה שג'וש עושה עכשיו, שהוא כבר מתנתק מהרנקינג, זה שכבר אין בסוף לשיחה.
כן.
כי אומרים לו, אוקיי, אבל בדירוג ג'וש, בדירוג ג'ורדן פול יוצא 75, הוא אומר לו, בדירוג, אבל הדירוג לא, לא, לא רלוונטי, כי טריינג 51, וטריינג לא יכול להיות 51. ואז כאילו השיחה נתקעת. עכשיו, חשוב לי גם רגע להגיד משהו על ג'וש, בגלל שהיו כל מיני ריקושטים ממה שדיברת אף פעם שעברה. אני חושב שג'וש הוא אנליסט מאוד מאוד טוב להבין מתי שחקנים מקבלים יותר יוסאג', פחות יוסאג', מה הסיטואציה בתוך קבוצה. בדברים האלה אני שומע אותו ואני לוקח המון ממה שהוא אומר, אבל כשזה מתרגם למספרים, שם אני עוזב אותו. כאילו, תן לי ללמוד ממנו מי סליפרים בגלל דברים שקשורים לכדורסל, מי השחקנים שיכולים להיפלא פי רוטציות, איך סגנון המשחק של מאמן מסוים משפיע על פאנזי, דברים האלה אני לומד ממנו, אבל כשזה מגיע למספרים, פשוט אל תקשיבו לג'וש, באמת,
כן, כן, כן,
לא יודע על מה הוא מדבר.
קשה להתחמק מזה שרואים מוקים שהוא עושה, וזה נראה...
זה בטיחה, באמת לא. הוא אלה, סתם שהמאזינים ישמעו, הוא אלה עכשיו מוק, ליגה רגילה, כן, head to head, nine cut, סיבוב שני פול ג'ורג', סיבוב שביעי קוזמה, מה זה הדברים האלה? כאילו, באמת, אני לא מבין.
וזה שכולם בגללו מורידים את קסלר, מורידים...
זה מעולה, מה רע לנו?
אגב, אני רוצה להגיד
משהו,
חובב, אתה שמת לב, לנו זה מעולה, אבל אתה שמת לב, יש את גיורא האדיר, אנחנו נרחיב עליו בשלב כלשהו, שעשה לנו סימולציות. מה זה עשה לנו? עשה לעצמו ושיתף אותנו, כי הוא אחלה גבר, אקבר גבר, אוקיי? אנחנו נחשוף תוצאות, אנחנו נדבר על זה, ואתם, קיצור, עשו מיליון סימולציות, עשה מיליון סימולציות כאילו של קבוצות, רצה לראות אחוזי הצלחה של שחקן, ודווקא כל הבלוקרים, כאילו, כל הבלוקרים שכאילו לכלך עליהם והוריד אותם, כולם סיימו עם אחוזים ממש גבוהים, כאילו, מדורגים שם ממש גבוה, כאילו פורזינגיס מדורג שם ממש ממש גבוה, בסדר, אחרי יש לך שם את מיילס טרנר, ג'י 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 כמובן, באיפה להיות הרבה יותר קרוב לאיפה שאנחנו חושבים שהוא אמור להיות. קיצור.
כן, אנחנו גם נארח מתישהו את גיורא ואת טל הראל גם, שעושה לנו גם סימולציות עכשיו, אני גם כן מתכתב איתו. שורה תחתונה, הדירוג של הדורנט לא עובד, לא עובד, לפי הסימולציות, בסדר? אם אתם
כן,
לוקחים
אבל
את
טוב, נראה
הסימולציות...
לי דיברנו מספיק על
כן.
כן, כן, נכון, 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 גלשנו לגמרי.
הכשל
גלשנו
הג'וסי.
לגמרי. גלשנו
לא,
לגמרי.
לא
זה לא היה
קשר...
אמור להיות חלק לא היה אמור להיות חלק מהיום.
כן.
אבל יפה.
יאללה, אז בואו נעבור במעבר אחד לנושא.
ובוא תציג אותו, דיקמן, כי אתה הצעת ואתה מוביל את העניין.
טוב, אז בואו נציג אותו. אז בעצם שמעתי את פרקי הפטריון, אני חושב שאתם נגעתם בנושאים האלה, אבל גם זה הפטריון, אז אין מה לעשות, רוב האנשים עדיין אוכלי חינם ולא משלמים לכם כמו שצריך.
לאט לאט, לאט לאט זה משתנה, דקמננו. הקצב
לטובתם,
התומכים
לטובתם.
עולה במהירות רבה.
שמים גועל נפש, תוציאו $5 בחודש, מה יקרה? מה יקרה אם תוציאו $5 בחודש? אנשים פה נותנים את השמה בשביל...
דקמן, אפשר גם שלוש, אחי. לא צריך...
יש גם שלוש.
יש גם שלוש, יש גם שלוש. כן.
$3 בחודש, כולה. מחיר של מגנום, מגנום, כן, בוא. טוב, אבל הנקודה היא שכאילו, במיוחד זילבר נגע הרבה בדברים שקשורים לאסטרטגיות של דראפט. וזה גם לחשוב על זה, שמן הסתם אנחנו פונים גם לקהל של יותר מקצוענים, וגם לקהל של, אתה יודע, חצי מקצוענים, יותר מתחילים. ואני חושב ש-99% מהתוכן לפני העונה מדבר על... נושאים שקשורים לשחקנים, להערכה של שחקנים ספציפיים בדראפט, סליפרים, בסטים, רוקים, כאילו הכל קשור לדירוגים. ואין הרבה תוכן על דברים שקשורים לאסטרטגיה דראפט יותר כללית. החל מאיך מתכוננים לדראפט, כל מיני סוגיות שנתקל בהם במהלך דראפט, דברים שלא קשורים לשחקנים, לא קשורים עכשיו לאם אתה בוחר את פרד ון וליט או פול ג'ורג', כאילו, זאת לא השיחה לעכשיו. ועשיתי לעצמי ככה כמה שאלות שככה, אני חושב שאתכם קורא שואלי דראפט ותיקים, גם אני אותי לשמוע מה, איך אתם מתייחסים אליהם, אני חושב שגם את המאזינים שלנו יכול לעניין מאוד לשמוע, וגם לי יש כמה דברים להגיד על הדברים האלה. זהו, אז זה בגדול הנושא שחשבתי שאנחנו נדבר עליו היום. ניגש לענייננו?
קדימה,
היידה.
תכה בנו.
יאללה, נכה בכם. טוב, אני חושב שהנושא הראשון שאני רוצה להעלות, רוב העולם עדיין משחק סנייק, אבל אני חושב שאוקשן הולך ונהיה יותר ויותר פופולרי, ואנשים שלא מנוסים באוקשן, אני יכול להגיד אפילו על עצמי, שאני עושה איזה אוקשן או שתיים בשנה, כל פעם שאני מתיישב מול המחשב, בטח באוקשן הראשון של השנה, אחי, רועדות לי הביצים, אני לא יודע מה אני עושה, הזמן עובר לי מהר, אני לא מצליח לעבור בין הגיליונות, אני לא מצליח להתקן את עצמי, ורציתי לשאול, בעצם במיוחד את זילבר, כי הוא עושה כל כך הרבה, איך ברמה הכי טכנית של הדבר, איך אתה מתנהל באוקשן? כאילו, מה אתה מעדכן, איך אתה מעדכן את הרשימות תוך כדי, איך אתה לא מאבד קשר למה שקורה בחדר הקריזה שמעלים בו את השחקנים, תוך כדי שאתה מעדכן את הרשימות שלך, איך אתה מספיק לבדוק את הקבוצה שלך תוך כדי, כאילו ברמה לוגיסטית, זה
זה
אתגר
מפתיע, כי
לראשונה.
זה אני, כאילו אני מתנתק די הרבה, בהרבה סיטואציות. אז קודם כל אני אגיד שהדראפט הראשון של העונה הוא הכי קשה, לא רק מהסיבות האלה. יש משהו שלא מדברים עליו מספיק, ואני גם אדבר על זה בהרחבה בפרק פטריון שלי, שהקרוב, ההיכרות עם הליגה, אוקיי? עם הליגה ועם המחירים, אוקיי? זה לא רק עם הליגה הספציפית, זה עם המנטליות. נגיד, סתם אני אתן לך דוגמה. בסדר, אם אני נמצא עכשיו בליגה של ג'וש, עזוב, גם אם זה לא היה סלואו דראפט, אם זה היה דראפט כאילו מהיר, אני יודע ששם אני צריך להתמקד בקטגוריות של יעילות ועיבודים ודברים כאלה, כי הם מזניחים את זה. בארץ הפוך, בארץ אני יותר הולך לכיוון של לקחת את השחקנים האלה, כמו קוזמה, כי אף אחד לא, בארץ הרבה פחות שמים עליהם, כן? כאילו, הרבה יותר, אני מסתכל על הקהילה שלנו, אוקיי? וכאילו, ממה שאני רואה, בדראפט הראשון אין לך מידע, אין לך כמעט מידע, בסדר? יש לך את הפרוג'קשנס, אתה עדיין לא, לא, אין לך, אתה יודע, רשימות של כמה דרפטים שאני רואה איזה מחירים היו, איך אני הולך לתכנן, איך אני הולך זה. אז כאילו, אז באופן כללי אני מבין את התחושה שלך, רציתי רק להגיד את זה בהקשר הזה, שאני מבין את התחושה שלך, כי דרפט ראשון הוא באמת, הוא לא רק יותר מלחיץ, הוא כאילו אתה מגיע אליו קצת יותר טבול הרסה. מבחינת איך אני מתכנן לדרפטי, מתכונן לדרפטים, אז קודם כל יש לי את הפרוג'קשן שלי, אני זה, דואג שכל הפרוג'קשן שלי מעודכן, דואג לראות שכל המחירים הם בדיוק מה שאני מצפה, כאילו אתה יודע, אם יש מישהו שאני צריך לתקן, תקן, אתה עושה את זה עם אקסל, ראיתי שרשמת היום, אני עושה את זה ידנית, כי אני חתיכת חתיאר מגעיל, אני תוך כדי הדרפט, אני רושם את הפער, בין המחירים שלי למחירים שהלכו, בדיוק מהסיבות שאמרת, כדי לראות, לראות מה המצב כרגע, זאת אומרת שאני רוצה לראות אם יש עכשיו overbidding רציני, אוקיי, אני יודע להמתין למציאות שיגיעו כשלאנשים ייגמר הכסף, אם אני רואה שיש underbidding, אני יודע לתקוף כמה שיותר מהר, להשיג נכסים, לפני שאנשים יקלטו שאין להם כסף ויבזבזו $20 על טיילר הירו, ומה עוד אני עושה כשאני מתכונן לדראפט? לא יודע, נראה לי שזהו. לא, איזה
גם שואל, זילבר, דיקמן שואל איך אתה, בזמן הדראפט עצמו, איך אתה מעדכן את הקובץ, אקסל או לא אקסל, אתה עובד עם אקסל, עם מה אתה עובד פיזית?
סבבה, אז אני, רגע, רק לפני זה, עוד משהו של להתכונן, אני מכין פנטים מראש, אני מכין פנטים.
זה נקודה מאוד חשובה.
אני יושב על זה המון המון זמן.
לא, אבל איך טכנית, איך אתה מכין? יש לך רשימה של שחקנים שמתאים לכל פנט?
יש לי כזה כמו, אתה יודע, כמו חץ מסתעף כאילו, כמה שחקנים שאני יודע שאני חייב להשיג אותם בכל מחיר, לא בכל מחיר, סליחה. אני חייב לראות אם הם יחסית מתאימים למחיר, ואני מצליח להשיג אותם תהיה של כמה דולרים בודדים, אני עושה את זה, ואם לא, אני נותן את זה למישהו אחר, ועובר לתוכנית הבאה, כאילו. בסדר? אבל מעבר להם, יש לי את המתוכנה, נגיד, אני לא יכול לחשוף פה, כי יש לי עוד המון דרפטים, וחלק מהם עם חובב, חלק איתך, אני לא יכול לחשוף, אבל בוא נגיד שלכל תוכנית שלי יש בקאפים, כאילו, כדי לא להגיע למצב שאתה יודע, לקחו לי את השחקן, אז זהו, אבל סתם אני אתן דוגמה, לפנט בלוקים אני לא אלך עם, 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 עם יוקיץ' בלי, לא זה לא נכון, בעצם יש לי תוכנית חליפית גם לזה, ליוקיץ' בלי סבוניס, לא יש לי, נזכרתי פתאום, אבל בוא נגיד שיש ציוותים שאם אין לי אותם, לקחתי שחקן אחד, נגיד יוקיץ' מתאים למגוון של דברים, אם אין לי יוקיץ' וסבס, ונגיד לקחו את ווץ' או לקחו שחקן אחר, את טאונס כאילו במחיר שזה, אני הולך עם יוקיץ' לתכנון אחר כאילו, בסדר? אולי בלי פאנט, אולי יוקיץ' אפשר לצאת ממנו לכל מיני מקומות. בכל מקרה, אבל הפאנטים אצלי מתוכננים טוב. איך אני עושה את זה עכשיו להיכנס לזה? אני בדראפט עובד עם הדראפט טרקר של מונסטר, אוקיי? אני פשוט לא אוהב לעבוד עם אקסלים, אני מזין למונסטר את הפרוג'קשנים שלנו, את הפרוג'קשנים שלי, ועם זה אני עובד, אני לא עובד עם הפרוג'קשנים של המונסטר, כי הם פחות טובים מבחינתי, מהתוצר שלנו, והדראפט טראקר הוא כלי מאוד מאוד נוח, בתקווה, לנו כרגע יש דראפט טראקר ידני, כן? אבל דראפט טראקר של מונסטר הוא מעדכן בו במקום, וזה כאילו, זה כלי ממש ממש טוב.
אני אגיד לך איך אני עושה זה בצורה די פשוטה. יש לי קובץ אקסל, כל שחקן והמחיר שלו, לפי מה שאני מתמחר אותו, כל אחד יכול להכין בעצמו את המחירון הזה. כל שחקן שעולה, אני הולך שנייה לאקסל, מוצא אותו, אני יודע פחות או יותר איפה הוא נמצא, אם הוא למעלה או למטה, תלוי ברמה של שחקן, אפשר גם עם קונטרול F שנייה, מוצא אותו, מסמן אותו באיזה צבע, כדי לדעת שהוא נבחר, וזהו. ואז כשהוא נקנה, זאת אומרת, שהמחיר שלו נקבע, אני כותב את המחיר, ולמטה יש לי עמודה שאומרת לי בכמה אנחנו באובר או אנדר בידינג. זהו, זה כל מה שאני עושה.
אז אני גם משתמש באותה מתודולוגיה, אבל אני גם, איך אני מתמודד עם הפאנטים? יש לי, חוץ מהטור של השמות של השחקנים והמחירים והמחיר האקשואל, יש לי גם טורים של פאנטים. וכל שחקן, אם הוא מתאים לפאמפ מסוים, אם הוא מאוד מתאים, אני מסמן אותו בירוק, אם הוא קצת מתאים לפאמפ הזה, אני מסמן אותו בירוק בהיר. ואז אם אני רואה שהולך כיוון של פאמפ מסוים, אז אני יכול בקלות לפלטר את העמודה הזאת ולראות, אוקיי, תראה לי, תביא לי את כל הירוקים, שכל השחקנים שאני צריך ללכת עליהם בפאמפ הזה. אז זה גם
יפה.
ככה, זה טריק חמור.
לא, ברור שבפנטים אני גם כמו, זה טריק טוב מה שאתה אומר, זה בסבבה לגמרי. אני גם, אם אני מכין אסטרטגיה לפנט, אז אני גם רושם את כל הרשימה מראש של השחקנים שמתאימים.
מתי אי פעם
זהו.
הכנת אסטרטגיה לפנט?
השנה אני אעשה, אבל לא, אני אגיד לך, כי בדראפט כמו הדראפט של ג'וש, אני לא אעשה אסטרטגיה לפאנט, אבל
ברור,
בדראפט
אחי, אתה
בליג,
יכול להרוויח שם ארגזים
אבל
של value.
בדיוק, בליגה שלנו, בג'נטלמנים, ובאולסטארס, שכולם פחות או יותר עם המחירון שלנו, אתה, אין לך יותר מדי value להרוויח. אז
נכון.
אתה הולך על, או שאתה הולך, או שכן תלך על value, תלוי איך מתחיל הדראפט, כאילו,
זה נכון,
תלוי איך
זה
מתחיל
נכון,
הדראפט.
זה נכון.
באמת אני רוצה רגע להרחיב על נקודה שאריק אמר, על הנושא של האובר-אנדר. כאילו, האובר-אנדר זה קטע ממש חשוב, ואני גם, הפשלה הכי גדולה שלי אי פעם באוקשן, הייתה בשנה הראשונה, אני לא קלטתי, עכשיו אני אגיד משהו שהוא, למי שמשחק הרבה זמן זה יישמע בדיחה, כאילו שלא קלטתי את זה. אבל אם יש 12 קבוצות ולכל אחת $200, זה אומר שכל השחקנים שאמורים להילקח ביחד אמורים להיסכם ל-2,400 דולר, אחר 12 כפול 12 כפול 200, $2,400. זה אומר שהרשימה שאני מכין צריכה להיסכם ל-2,400 דולר. עכשיו אני, כאילו, חשבתי שאני איזה חכם גדול, לקחתי את הרשימה, אמרתי, טוב, הוא, כאילו, זה מוערך באובר, זה מוערך באנדר, זה, מפה לשם חשבתי, על יותר מיני שחקנים חשבתי שהם מוערכים באובר, על פחות מיני שחקנים חשבתי שהם מוערכים באנדר, ויצא, אני קלטתי רק בדיעבד, שהרשימה שלי נסכמה ל-2,280. זאת אומרת, $120 מהרשימה, אני מחקתי פשוט. עכשיו,
וואו.
כן, עכשיו, למה זה גורם בעצם? זה גורם לזה
שלא תיקח אף שחקן.
שאני לא אקבל בדיוק, שאני לא אקח אף שחקן. אז כמעט כל החלק הראשון של הדראפט, רוב השחקנים שמתומחרים בחסר, והגעתי לסוף של הדראפט, אני כל עוד שם הולך ועוד שם הולך ועוד שם הולך, ואני לא מבין למה אני מעריך את כולם כל כך נמוך. ובסוף התחלתי לקחת שחקנים, פשוט בסכומים, לא היה לי מה לעשות עם הכסף, פשוט התחלתי להעיף אותו על מלא מלא שחקנים בינוניים, בסכומים אדירים.
זאת השנה שלקחת את וייד ב-30
כן,
דולר,
זהו, ובסוף נשארו לי 20 משהו דולר, זרקתי את דווין וייד, שכבר היה חטייר, כאילו היה שווה איזה 3 דולר, זרקתי איזה 20 משהו דולר בסוף, פשוט לא היה לי מה לעשות עם זה. וזה היה באמת, עכשיו זה נשמע מצחיק ממרומי זה, אבל אני בטוח, שיש שחקנים פה שלא עשו אופשן בחיים, ואולי עשו אופשן ראשון שנה השנה, ולא חשבו על זה.
תעשו מוקים, תעשו, חבר'ה, תעשו מוקים, מי שלא
אחי,
עשה.
אחי, אתה, באמת הקהילה הולכת למה זה כיוון טוב, קהילת הפנטזי בישראל, הרי יש עכשיו את הקבוצה של המוקים.
קבוצת וואטסאפ של מוקים כל יום
עולה מוק
חדש.
קבוצת וואטסאפ של מוקים.
כל יום.
הרבה אנשים השנה נכנסו לקטע של אוקשן, ווואלה, אני רוצה להגיד לכם, אם אתם לא באוקשן עדיין, תשאלו את החבר'ה החדשים. הנה, עמית, אחד החבר'ה החדשים. שלח לי הודעה, שלח לנו, לא זוכר אם זה בפטריון או לי אישית או בוואטסאפ של הזה, של הפנטזי, הוא אמר בונה כאילו שהיה לו חששות לפני זה וזה, ועכשיו כאילו לא רוצה לחזור בכלל לסנייק, כאילו אין מה, והוא כאילו בקושי עשה עוד, הוא לא עשה עוד את כל הדרפטים שלו, כאילו פשוט רק מהמוקים אפילו, כאילו הקולטים זאת חוויה אחרת, זאת חוויה הרבה יותר מלאה, כאילו מה אני אגיד לך?
שתדעו לכם שאני אוהב סנק, כאילו השנה יש לי 3 דראפים, 3 מוקשן, וזה מבאס אותי, אני הייתי רוצה שיהיה לפחות איזה סנק אחד, זה נחמד,
יש משהו נחמד בסנק, כן.
משהו
כן,
נחמד
ברור,
בסנק.
תשמע, זה פנטזי, יש משהו נחמד בהכל, אחי, כאילו.
כן, היית יכול טוב. להצטרף לליגת רי דראפט שלנו, שיש לך 2 סנקים שם, מדיקון, אחד תחילת עונה ואחד באמצע, אבל לא רצית להיכנס, טוב,
הכל
טוב
נחמד
שאני.
חוץ מסלואו דראפטים עם זרים. אחי, בארץ, היה לנו דראפט אופליין, שזה אותו דבר כמו סלואו דראפט, סבבה? הגענו כמו חבורת כלבים מיוחמים, סבבה? סיימנו 4 סיבובים בפחות מיום. 4, אחי, בפחות מיום, אוקיי? אנחנו עכשיו...
בארץ כולם באותו טיימזון, זה לא חוכמה, זה לא חוכמה. אתה יודע איזה טיימזון מטורף כאילו יש בליגה שאני נמצא בה עכשיו? יש לך איזה שניים באזור יפן, שניים באזור אוסטרליה, אני
אני
בישראל.
עזוב אותך, בליגה הזאת, רבע שעה לא בחרת, מתחילים להלחיץ בוואטסאפ. נו, כמה זמן, נו, נו. אחי, אני אומר לך, כמו, לא, ראיתם נשואים פלוס?
לא, אני לא.
דיקמן, ראית?
בוודאי.
אז יש את הפרק הזה ששומרים את בק, הכלב, מיוחם, 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 ואז מוציאים אותו בסוף על הכלבה, לזווג אותו עם כלבה גזעית, ואז מרוב שהוא מיוחם, הוא הורג אותה. סבבה, אז ככה זה, החבורה של גברים משוגעים, כי מתחילים לבחור, 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 טרפת. ושם האנשים לוקחים 7 שעות את הזמן, תמי, מה אתם עושים? מה אתם משחקים פנטזי בכלל? יפסים. לכו תשחקו, אני יודע מה, תשחקו סטנגה, זרקו פוטבול אחד לשני, על הראש. מה אתם, 7 שעות אתם מבזבזים לי את הזמן? אחי, אם אני יודע שאני בוחר בלילה, עזוב את זה, עזוב אותו פיק. אין לי בעיה, אני אתרגש, אני אקום, כאילו, עצמאית, כאילו, הגוף שלי יקום. בסדר, אני לא אצליח לישון טוב באותו לילה. בסדר, מה זה?
יאללה, בואו נעבור
לשאלה
הבאה.
שאלה הבאה, שאלה הבאה.
שאלה הבאה.
זילבר הולך להתעצבן עוד כמה פעמים על העניין של 7 שעות, אז...
לא, לא, זהו, 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 צריך להתמקד.
זה הפזמון החוזר של ה...
אין לי כלבייה, אין לי כלבייה, אני חייב להוציא את הכללות על מישהו.
יאללה, שאלה הבאה. אז הזכרנו סנק. הזכרנו אוקשן, אמרנו שהשנה הרבה הולכים לאוקשן לראשונה בחייהם. מה ככה ההבדלים בהכנה בין סנק לאוקשן? כאילו, סבבה, דיברנו על הכנה לאוקשן, אבל האם יש עוד הבדלים בהכנה בין סנק לאוקשן? כי חלק מהדברים שהם אמרנו, רלוונטיים גם לסנק מן הסתם.
אתה רוצה לענות על זה ראשון, חברב?
תענה אתה ראשון, תענה.
אני אגיד לך את האמת, ההכנה שלי לסנק היא כאילו... תתפלא, אבל אני מכין מלא פנטי מראש גם בסנייק, כאילו
באמת?
אני ממש, כן, אני ממש ממש ממש, אני יודע אם יש שחקן, אם אני יודע את מיקום הבחירה שלי לפני, אז ברור שאני יודע לתכנן, כאילו, ואם אני נגיד יודע שאני הולך לבחור מקום 12 העונה, אז ידוע, אני יודע לאיזה פנט אני גם הולך, אם יודע להתאים כאילו אסטרטגיות, כמובן שזה הרבה יותר קשה בסנייק, ובסנייק כאילו אתה לא יכול כל הזמן לעשות ריצ'ים, כי אז תהיה לך קבוצה מביכה כאילו, אבל זה אפשרי, כאילו הייתה שנה שניסיתי, ממש הכנתי לכל שחקן מהטופ 12 אסטרטגיה, וכאילו כשגיליתי שאני בוחר 7, ידעתי אוקיי, 7 אני בוחר את קריס פול, ואני הולך לפנט משולש של, זה היה בליגת הטווייד, פאנט משולש של ריבאונד, קיצור של קטגוריות גבוהים, ועשיתי את זה. מה שכן, ברוטו זה הרבה הרבה יותר קשה, הרבה יותר קשה, מבטווייד, הרבה יותר. אז כאילו, ברור שסנייק, סנייק זה הרבה יותר עניין של כאילו, אתה יודע, הכל נורא נורא מהיר שם והכל, אתה צריך כאילו להיות מאוד סגור על הדירוגים, מאוד מוכן בזה, אם הכנת פאנטים, אז כאילו... קשה, קשה כאילו, קשה לי להסביר כאילו, אבל כאילו, הם צריכים להיות מאוד מעודקים, זה מאוד קשה. קשה לי להסביר פה כאילו על הרגל אחת.
אני בסנייק מכין רק פנטון שין, אם אני במקום ריאלי ליאניס או לוקה או משהו כזה, או שנה שעברה עשיתי פנטון שין מאוד לא אידיאלי. זהו, בסנק אין מה יותר מדי. מה שכן, בסנק אתה כן צריך, בליגות שקשה לעשות בהם טריידים, שלצערי הליגה שלנו נהייתה, הולכת לכיוון הזה, אתה כן צריך לדעת מאיפה להביא, נגיד, קטגוריות כמו בלוקים. אתה צריך לתכנן כמה שחקנים שנראה לך ששארו לך לסיבוב 5, לסיבוב 4, לסיבוב 3, שיסגרו לך איזושהי קטגוריה. כמו בלוקים, נגיד, שקשה להשיג אותה.
אז אני חושב שאתה נוגע כאן בנקודה גם ממש חשובה, שגם כאילו, אני יודע שהיא נורא באידיאולוגיה שלך, והנושא של כמה חשוב לאזן קבוצה תוך כדי הדראפט, תומת כמה חשוב ללכת על וליו. שאני באופן אישי כן מאמין באיזון תוך כדי דראפט, ואני יודע ששניכם מאוד 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 חזקים בווליו. ואני חושב באמת, ככל שהליגה יש בה פחות טריידים, הנושא של איזון בדראפט, בעיניי הוא משמעותי, גם קורות שצריך לוותר בהם על וליו.
כן, זה הרבה תלוי בסחירות של הליגה. וגם אמרתי גם מאחד הפרקים בפטריון, הכי קל להשיג value בעיבודים. הכי קל להשיג value בעיבודים. ולכן אם תבנה את הקבוצת value הכי טובה שלך, אתה תהיה באוברקיל עיבודים. כאילו זה קרה לי לפחות פעמיים בליגת הג'נטלמנים.
כן.
ואז אתה שם לב שוואלה, אנשים לא רוצים לסחור בארב ג'ונסים למיניהם. לא רוצים אותם, לא יודע למה, אבל לא רוצים אותם. או לא רוצים אותם במחיר
יש
ש...
זלזול בקטגוריה הזאת, זאת אומרת, טרייד שמשפר אותך
לא,
בעיבודים,
מה זה זלזול זה? אני מדבר איתך על ליגה... בליגה של ג'נטלמנים אין זלזול בקטגוריה הזאת, אבל עדיין השחקנים האלה מתומחרים יותר נמוך מהדירוג שלהם ויותר נמוך מהפרוג'קט שלהם. זאת עובדה קיימת, זאת עובדה קיימת ואין מה לעשות. אז קשה לצאת מאוברקיל עיבודים, למרות שאני בנדיבותי הוצאתי אותך שנה שעברה מהאוברקיל הזה, כי זה אני, אתה מבין? הייתי צריך לקחת לך יותר, מה שנקרא. אבל לא משנה, עדיין, אני עכשיו בחיים לא אכנס יותר לאוברקיל עיבודים בשום דראפט, לא בסנק ולא באוקשן. כי אני יודע שזה
אתה
יותר
צודק,
קשה.
אתה צודק, כי השחקנים האלה בדרך כלל פחות שכירים, אנשים כאילו עסקים על טרייד שמשפר אותם נגיד ב-4 נקודות באסיסטים, יוצאות להם העיניים, וטרייד שמשפר אותם ב-4 נקודות בעיבודים, בסדר, נו, אז נרים איזה טייבול, כאילו, זה בדרך כלל תהיה הגישה.
ולגבי שאר הקטגוריות, שוב, אני עוד פעם, אני פעם הייתי בלי איזון בכלל, כמו שאמרתי, ויצאו לי גם קבוצות טובות גם בשיטה הזאת, יצאו לי קבוצות מעולות שזכו באליפויות בשיטה הזאת, אבל עוד פעם, זה הרבה תלוי ברמת הסחירות. עכשיו נגיד אתה עושה דראפט ולא יהיה לך בלוקים בכלל, אז מנג'רים לא ירצו לתת את הבניימה שלהם או את הצ'אט שלהם, כי אז יכניס אותם לבעד בלוקים. אז זה בעיה, בקיצור, אז קטגוריות כמו בלוקים צריך מאיפשהו להשיג, אני לא אומר להשיג, לא להיות במקום ראשון בליגה, אבל צריך למצוא את הדרך להיות באמצע, לא להיות באוברקיל עיבודים. חוץ מזה אני לא חושב שיש כאילו עוד משהו שצריך הכנה מיוחדת, או פשוט לקחת את השחקן הכי טוב, רק לשים לב שיש לך מספיק בלוקים, אין לך יותר מדי עיבודים, הייתי אומר גם סקורינג אולי, לשים לב שיש לך מספיק, וזהו, כאילו.
אני שמתי לב דווקא שזה קורה, יש לי דבסט עם קטגוריה אחרת, עם אסיסטים. אם אני לא חזק באסיסטים מההתחלה, אני ממש מתקשה להשתפר, לא יודע למה זה, אני חושב פשוט שיש המון,
כי
כאילו,
אין לך הרבה אחרי.
כי אני חושב שרוב המוסרים הטובים הם שחקני טופ 40 כאלה.
כן, אחי, זה דבר ידוע, אתה מאוד קשה לך אחרי זה... למצוא אסיסטים, בגלל זה הרבה פעמים אנשים עושים ריצ'ים על אסיסטים, בגלל זה אני נוטה הרבה פעמים לעשות פאנט אסיסטים.
יש אסיסטים בהמשך הדראפט, למה לא? מה, אין כל
אין
מיני
הרבה.
דילו שהוא עולה כמעט לא שחיק, וקונלי וכל מיני כאלה, אתה יכול
כן,
להביא.
זה לא מספיק, אחי, זה לא
אותך,
מספיק.
זה תמיד שחקנים שמסבכים אותך במלא מקומות
לא,
אחרות.
זה גם לא מספיק, אחי, אם אתה לא דאגת לעצמך,
לא
תראה איזה
מספיק,
שחקנים...
תלוי את מי לקחת, אם לקחת רק ווקר קסלר
אבל הוא אומר
ומייסטרנר,
לך
אז
לא
ברור שלא.
לקחתי, הוא אומר לך לא
בסדר,
לקחתי.
אבל מן הסתם, יהיה לך איזה שחקן אחד מהארבע סיבים הראשונים שהוא
זה לא
מוסר.
מספיק, אחי, זה לא מספיק. זה לא מספיק.
מה שכן, אסיסטים כן אפשר לסחור בהם, כאילו אני לא... זה לא כמו להשיל עיבודים שזה קשה, כאילו, אסיסטים אפשר לסחור, אתה יכול להביא נגיד סנטר תמורת רכז, זה דברים ש...
אסיסטים קל לסחור באסיסטים.
לא, אני אומר אבל
אפשר.
הפוך, קשה לקנות אסיסטים, זה אחת
לא,
הקטגוריות
אפשר גם לקנות
לא
אסיסטים.
יודע, אפשר לקנות, אני לא הרגש
אפשר
שקשה לקנות אסיסטים כל כך, כמו למכור שחקנים כמו ארם ג'ונסים למיניהם, שזה הרבה יותר קשה לדעתי. מה השאלה הבאה?
שאלה הבאה. סיבובים אחרונים, אנחנו יצאנו כבר לדבר על זה כמה פעמים, יש כמה גישות לגבי סיבובים אחרונים. יש את הגישה שאומרת, לך על בום או בסט, כאילו תכניס שחקנים שתוך כמה ימים אתה מבין אם יש להם כיוון או אין להם כיוון, וככה קל לך לזרוק אותם ולהשתמש במקומות האלה לסטרימינג. יש את הגישה שאומרת, אין סיבה לוותר על ואליו, יש לך שחקנים של... מקום 120 כזה שאתה יכול להביא בסיבוב 13-14, תביא אותם.
לא, 120 לא, אבל אני אגיד לך מה, תשמע, זה טיפול פשטני, כי אני אגיד לך, זה נורא תלוי, נורא תלוי אם הבום הבאסט, תלוי אם זה באמת בום הבאסט, או אשליה של בום הבאסט, שהיא בעצם באסט בתחפושת של בום אפשרי. כאילו, אתה יודע, כל הרוקי זה אלה שאתה מסתכל על המספרי קולג' שלהם, אתה אומר, אין שם אפסייד להיות שחקן טוב, כאילו, אולי עוד 4 שנים, כאילו, סתם אני אתן לך דוגמה, מטורין, עונה שעברה, סבבה, אוקיי?
כן, אני
אני
נפלתי
פשוט,
בפח שלו בתחילת
אני
העונה,
פשוט,
בגלל
אני פשוט
שהעונשין
ראיתי את
שלו
המספר,
סינוור אותי.
אני ראיתי את המספרי קולג' שלו גם, אחי, אני ראיתי את, אני הבנתי שזה שחקן שהוא לא שחקן פנטזי טוב, אחי. אני אראה לך פוסט שכתבתי באמצע שהוא היה חם, שכולם עוננו עליו, סבבה?
לא,
אני
אני
אראה לך
זוכר,
טוויט שרשם.
ששניכם הייתם מאוד אנטי, ו...
אמרתי, זה לא יהיה שחקן שחיק. זה לא יהיה שחקן שחיק. הוא לא יכול, אין לו את הכלים, את כלי הפנטזי, אוקיי? אז שחקן כזה, אין שום סיכוי שאני אקח, אוקיי? יש שחקנים שבאמת יש להם אפסייד, נגיד האחים תומפסון, כאילו. אבל זה כאילו, אתה יודע, זה לא מישהו שאני, אם אני לוקח אותו, זה לא מישהו שאני אזרוק תוך יומיים שלוש, כי הוא לא יהיה טוב תוך יומיים שלוש, זה מישהו, אתה יודע, לקחת לתקופה.
הנה,
אני, יש
הנה,
לי
הנה, הנה דוגמה חיה. שנה שעברה מישהו לקח אצלנו את ווקר קסר בסיבוב 14. מה הוא עשה איתו? זרק אותו.
בדיוק, אחי, אתה מבין? אז אני אומר כזה דבר, אני אומר כזה דבר. קודם כל, בליגת טטו-הד, יש הרבה סטרימינג, אז זה טיפולת שונה מברוטו, אוקיי? בליגת הטטו-הד אתה לא תרצה לקחת שחקן 120, כי אתה תעדיף למקסם משחקים. עכשיו, ברוטו, בוא נגיד כזה דבר, תן לי שחקן 100, לא 120, אם יש לקבוצה שלי value טוב, אם אני, אתה יודע, סיימתי קבוצה, דראפט, קבוצה, זה, האמת זה גם בטטו-הד, קבוצה, עשיתי value, תן לי שחקן 100 בבחירה 13, תן לי,
למה? מה אתה עושה?
באהבה.
הסגל שלך מלא, מה אתה עושה עם שחקן 100?
מה? שיהיה לי
אבל
מחליף.
הסגל שלך מלא, מה אתה
שיהיה לי
עושה?
מחליף. שיהיה לי מחליף, מצוין. היום יש הרבה חיסורים. מעולה, מעולה. תן לי את הריפלייסמנט משחקן 100, ולא שחקן 120. סוכר, דבש, נהדר. דבר, אם אני צריך ללכת על האפסייד, אני אלך. אבל עוד פעם, יש הרבה פחות שחקנים בקטגוריה הזאת של בום או בסט מבחינתי, ממה שיש מבחינת אנשים אחרים.
אני מסתכל על כל הרשימה של מסיבוב 11 עד סיבוב 14 אצלנו, אין אף שחקן שהוא עונה לקטגוריה בום או בסט של השחיק. חוץ מקסלר שזה רק אחרי שנזרק, אולי מו במבה היה שחיק תחילת שנה שעברה?
לא
לא זוכר כבר.
לא
זוכר
זוכר. לא,
כבר.
לדעתי לא.
לא, אז אף אחד, אין, אף אחד, לא ג'יילין סאק, לא. ומי השחקנים שכן היו שחיקים? דלון רייט, אוקיי, שהוא בשום צורה לא עונה על הקטגוריה של האפסייד. דרק ווייט, קולדוול פופ.
קולדוול פופ,
זה
אחי.
השחקנים, זה השחקנים
אגב, דווקא לא מסכים איתך בכלל לגבי דלון רייט, כי דלון רייט זה שחקן שאם יש לו 17 דקות הוא לא שווה כלום, ואם יש לו איזה 24 דקות אז הוא שווה הרבה, אז דווקא זה שחקן
זה,
שאתה
אבל זה לא
לוקח
שחקן
דראפט בתוך
מהרוקיז או
3
מה...
משחקים, אתה מבין כמה דקות יש לו.
אתה קורא לו בום או בסט, אבל כאילו, אני לא קורא, אני קורא לו שחקן שהוא מוכר כבר, ו... אתה יודע.
אז תראה, לגבי דלון רייט, אני לא מסכים שלא בום או בסט, בגלל שמה ההגדרה של בום או בסט? בום או בסט זה שחקן שאתה חסר לך פיסת מידע עליו, ואת הפיסת מידע הזאת אתה יכול לקבל תוך כמה משחקים. עכשיו, דווקא רוקיז, אני מסכים עם זילבר, מעטים הרוקיז שיתנו לך את התשובה הזאת מהר. יש מקרים, אגב, יש מקרים, במיוחד כאלה שקשורים לרוטציה, אבל בדרך כלל בום או בסט זה שחקנים שאתה לא יודע מה המקום שלהם בדיוק ברוטציה. זה ההגדרה של בום או בסט. כי אתה צריך שתתחיל העונה, תוך 2-3 משחקים אתה מבין, שחקן שמקבל דקות, או לא שחקן שמקבל דקות. נניח טרי איסון, אוקיי? אנחנו הולכים לדראפט הזה. טרי איסון, אם אני לוקח אותו בדראפט, ואני רואה שהוא ממשיך לקבל 17-18 דקות, ששנגון מקבל דקות ב-5, שג'בארי פארקר מקבל דקות ב-4, ג'בארי פארקר? ג'בארי סמית.
ג'בארי
ג'בארי
סמית.
סמית. ג'בארי פארקר לא יקבל דקות. שג'בארי סמית מקבל דקות ב-4, אני לא שומר על איסון, אין לי מה לשמור על איסון במצב כזה בכלל. אבל זה משהו, זה בדיוק ההגדרה לשחקן שאתה צריך לקבל עליו את המידע הזה בכמה משחקים אמיתיים של העונה, כי הפרסיזן לא ילמד אותך על איסון כמו שאנחנו זוכרים משנה שעברה, שהוא היה השחקן הכי טוב בעולם בפרסיזן. אז אין דרך לקבל את המידע על דקות של שחקן עד שמתחיל העונה, זאת המציאות.
הבנתי מה אתה מתכוון. בסדר, אני חשבתי יותר על בום או בסט כמו שחקני אפסייד שפתאום יצוצו משום מקום. יותר רוקי סופמור כאלה, כאילו, זה מה שאני חשבתי שאתה... כן, אז
אוקיי,
לגבי
ועכשיו
שחקנים
שאתה
שאין עליהם...
שומע את
כן,
ההסבר הזה.
אז ברור, כאילו, זה כמעט כל השחקנים באזור הזה.
אבל לא, לא נכון, כי יש לך הרבה שחקנים שהם שחקנים שאתה
מי למשל,
יודע...
אריסון בארנס, אבל אתה יודע שאריסון בארנס לא ישחק, כאילו, אז אותו אין מה לקחת.
נכון, אבל אריסון בארנס שחקן שיכול להיות בורדרליין שחק. אריסון בארנס דוגמה מצוינת. זה שחקן שהוא יכול לתת 120, 110 אפילו.
לא, לא, בשלב הזה של הקריירה, בוא ניקח, אולי קייל אנדרסון אולי יותר מתאים, יכול לתת 120, כן, גם אפילו בהרכב מלא. תלוי, עוד פעם, זה תלוי ברמה של הליגה, תלוי, תלוי, עדיף לקחת, נגיד שחקן כמו דילון רייט, שחקן מושלם לקחת בסיבובים האחרונים, כי אתה יודע שהוא טוב אם הוא מקבל את הדקות, זה לא שאתה, ששתי תנאים, גם צריך לקבל דקות וגם להיות טוב. אז לא, יש תנאי אחד, אם הוא מקבל את הדקות הוא סבבה. כאילו... אז זה השחקנים שצריך לכוון אליהם, לדעתי. וגם, אם יש לך, נגיד קולדוול פופ, קולדוול פופ, זה שחקן שאתה יכול להשיג סיבובים אחרונים, והוא יהיה, הוא יכול להיות גם 90, או לא בהכרח, הוא כאילו מובטח שהוא הוא בטופ 120, כאילו קולדוול פופ זה שחקן שאני לוקח, כאילו, אני לוקח. זה ברור.
כן, אבל נראה לי דוגמה מאוד ספציפית. רגע, אז מה אתה עושה בסביבים האחרונים בדרך כלל? ומה אתם עושים?
אני לוקח את הקוד בפופים.
אבל אין הרבה כאלה, אין הרבה שחקנים
אין הרבה, אבל...
אין הרבה גם באמת בום אור בסט. כאילו, אתה רוצה בום אור בסט? יש את מה שמו, פול ריד. פול ריד זה בום אור בסט.
כן, פול ריד ילך יותר מוקדם. כן, פול ריד זה בום אור בסט. קלאסי.
זה בום אור בסט, אוקיי? תן לי פול ריד, אני אקח אותו על קולדוול פופ. תן לי איזה מילר שפיכלר זה משרלוט, סבבה, שהסיכוי שהוא יהיה טופ 120, כמו הסיכוי, אחי, שאני אחטט באף ורוצים משם מטיל זהב, סבבה, אז לא, אני לא רוצה, זה לא בום אור בסט, זה בסט אור בסט.
אוקיי, נתך עוד אובי טופין נגיד, אובי טופין, אם הוא פותח בעמדה 4, מקבל 30 דקות, הוא יכול להיות שחיק לגמרי, נגיד, אבל אם הוא מקבל 24 דקות, הוא לא יהיה שחיק.
אז הוא בום
אור בסט, בדיוק.
אתה לוקח אותו. אני לוקח גם וגם, אני לוקח גם מהסוג הזה, גם מהסוג הזה.
כן.
זה לשאלתך, פשוט מי שנראה לי הכי טוב.
כן, אתה יודע, יש איזה... כאילו, תשמע, אם אני אסתכל על אובי טופין, נגיד, ואני אגיד שהוא יכול להיות טופ 70, בסדר, לעומת פופ, שאני מעריך אותו 90 עם רצפה של 110, והוא 70 עם רצפה של 150, כנראה שאני אקח את ה-70, סבבה? כנראה שחקן שאני מעריך שיכול להיות 70, אבל באמת מעריך שהוא יכול להיות 70, שסיכוי שקול הסיכוי שיהיה 150, כן? לא 5% שהוא יהיה טופ 70 ו-90% שהוא יהיה 150. אז אם ככה, אז אני... זה מאוד קשה, אני לא חושב שיש לי איזשהו מתכון קבוע, אני אגיד לך את האמת. חוץ מלהתחמק מאלה שהם לא באמת בום אור בסט.
כן. תשמע, הסיבובים האחרונים אין הרבה מציאות. כל שנה אין הרבה. זה רוב השחקנים האלה
יזדר. אין הרבה מציאות, אלא אם אתה בליגה של ממש מפגרים, קורה לפעמים, אבל בליגות טובות...
השנה, נגיד, בליגות בינלאומיות, אפשר להשיג את ארב ג'ונס ממש נמוך. ולדעתי הוא שחק קל.
רק שתדע לך שזו כמעט הסיבה למה לא הלכתי לפנטסיסטים חטיפות, וכי אמרתי, בוא'נה, אני יכול לתת לחטיפות באיזה 120 להביא
את... בוא'נה, מה תעשה? לא תיקח את הארב ג'ונס?
לא, אני לא אקח את הארב ג'ונס,
אחי. אך, מה, יש טריידים השנה בליגות האלה?
לא, בליגה הזאת אין טריידים, אחי.
כן? ב-FBI?
לא, אין. גם אצל ג'וש לא באמת יהיו, אחי.
לא באמת יהיו,
אבל... חכה שתגיע אבל לסיבוב 13 של הסלואו דראפט שלך, ואנשים יתלבטו שם 6 שעות בין האחי מקדניאלס.
זה כבר יהיה, הסיבוב 13
של... אחי, אנשים מתלבטים עכשיו 6 שעות בין טריפל ג'יי ל... אני יודע מה, בין שחקני סיבוב שני, אנשים...
כן, אבל זה חשוב, אני אומר, בסוף אתה מתלבט, בסוף יתלבטו לך 6 שעות לשחקנים, זורקים אותם לרואה ואחרי 10 דקות.
אין לי בעיה, אחי, תביא, רק תתקדמו, תביאו לי לבחור. תביאו לי לבחור כבר.
בהחלט, יאללה, בוא נעבור הלאה, שאלה הבאה.
טוב, שאלה הבאה, שאלה אחרונה שככה דיו עלה בראש, לגבי דרפטים. דווקא יותר רלוונטית לסנייק, כי אני חושב שבאוקשן התשובה ברורה, אבל באמת שנגענו בזה קצת, אבל אני לא דיברתי על זה, וזה הנושא באמת של מתי אתה בורח לפנטי, כאילו מתי, באיזה שלב, בהנחה שלא באת עם פנט מהבית, באיזה שלב בעצם אתה בורח לפנטי. בדראפט סנייק. נניח, סתם לצורך העניין, את החמישה סיבובים לתוך הדראפט, ועוד אין לך שום חוטף טוב. אתה תשקול בשלב הזה ללכת לבנד חטיפות, או שתגיד, אני יכול להביא את החטיפות בהמשך, כאילו, לא...
דווקא חטיפות, אתה יכול להביא בהמשך את דלון רייט ואת ארב ג'ונס, כאילו, חטיפות לא הייתי הולך לפאנט חטיפות, בחיים לא עשיתי פאנט חטיפות, כאילו, אסיסטים אבל אם אין לך אף אחד, אתה יכול ללכת לפאנט אסיסטים, כאילו.
אני הולך על פאנט אסיסטים חטיפות, זה משתלב מדהים ביחד. אני לא אלך לפאנט חטיפות בלי אסיסטים.
לא, אני שואל אבל באיזה שלב אתה אומר, כאילו, טוב, הקבוצה הזאת לא הולכת, כאילו, אני לא הולך עכשיו להילחם בסביבים האחרונים בשביל לחלץ את הקבוצה הזאת מהבור שלי.
רגע, אתה מדבר בסלואו דראפט או בדראפט רגיל?
לא, בדראפט, בסנייק, אני מדבר על סנייקים דווקא. כי אוקשן הרבה
בסנייק?
יותר קל לתמרן.
בסנייק, אני חושב שבערך בסיבוב הרביעי-חמישי אני כבר, כאילו, גם בסנייק וגם בסלואו דראפט, כאילו, מגיע השלב, אני אגיד, אני אתן לך דוגמה, בסלואו דראפט הזה, עוד פעם, זה ממש כאילו, הייתי עושה את זה גם, אם הייתי מוכן, אם הייתי בהכנה, אני, אתה יודע, אתה הולך, אתה בוחר את ה... באמת ה-BPA שלך, Best Player Available, אחרי שלושה כאלה, בסדר, כבר הבנתי את הכיוון, אז את הרביעי גם בחרתי מישהו באזור של ה-Best Player Available, כי אתה יודע, הפערים הם פערים שוליים, בין, יכולים להיות בין שלושה, ארבעה, חמישה שחקנים, אז אמרתי, נראה מה מחכה לי בבחירה הבאה, ואז בבחירה הזאת, אם יש שחקנים באמת, אם נשארו שחקנים באמת ברמה לפנט, אז יאללה, או יותר נכון, לא נשארו שחקנים, באמת טובים להוציא מהפאנט, אז יאללה, אז מתחייב all the way, ואז אני לא מגיע, סיבוב 10 אני כבר מגיע, אני כבר יודע שאני עמוק בתוך הפאנט, כאילו אין מצב שאני עדיין מתלבט שם
ברור,
אם לצאת
סיבוב 10 זה
מהפאנטון.
סיבוב מאוחר.
לא, גם סיבוב 8, גם סיבוב 7, גם סיבוב 7.
אז אני גם באזור, בסוף סיבוב 5 ככה בדרך כלל אני מקבל את ההחלטות האלה, ואני רוצה גם להגיד, הגיידליין שלי בגדול, ככל שהליגה יותר קשה, אני יותר ממליץ ללכת לפאנטים. זאת אומרת, בליגה קשה, יותר קשה לתמרן, יותר קשה לפתוח פער בעזרת value בלבד, ככל שאתם לא יותר טובים מהליגה משמעותית,
כן.
ומה לעשות, הרבה יותר קל לשחק עם פאנט. עכשיו אני שומע, שוב, סליחה שאני מלכלך על ג'וש, באמת כאילו, אני יודע שאני עושה את זה הרבה, אבל ג'וש, נגיד כשהוא מדבר על רוטו, הוא לא מדבר הרבה על רוטו, הוא מדבר לפעמים על רוטו, הוא כל הזמן חוזר על המנטרה הזאת, ש... אי אפשר לעשות פאנטים ברוטו, ובאמת אני לא מבין מאיפה הוא מביא את השטות הזאת, כאילו,
כן, כן.
אז
זה
אם
כל
יש
העולם
פה...
עם השטות הזאת, זה לא רק ג'וש, כל העולם מחוץ לישראל, כל העולם מחוץ לישראל, בסדר, אני רואה ברדיט, אחי, מלא, אני רואה כל הזמן, you shouldn't punt in roto. ואני, לפעמים אני מגיב שזאת מסקונספציה, ולפעמים אני שומר את זה לעצמי, אבל כאילו, אתה יודע, נגיד אני עכשיו, יש לי ארבע ליגות זרות, בסדר? אני ברוטו, רוב הסיכויים שאני אעשה שם פאנט, מעבר לזה, הם לא רגילים לפאנט, אז יש מצב טוב שאני אעשה שם פאנט עונשין, כאילו, אתה יודע, הכי כאילו מגוחך, כאילו.
הקבוצה אצלנו, בליגה של ג'וש, שבחרה את לוקה, בחר מיד אחר כך את מיקל ברידג'ס ואת דווין בוקר, ודריוס גרלנד, כלומר אין לו פאנט עונשין, למרות שאחר כך הוא בחר את מובלי וגובר ופולץ, זאת אומרת, הוא כן באיזה פאנט רך כלשהו, אבל...
נשמע כמו... מה זה פאנט רך? אני בכלל לא מתשטות הזאת.
מה
זה
רך?
פאנט רך?
הוא בחר את מיקל ברידג'ס, כאילו, שזה ממש
כן,
לא...
כן,
מת...
זה שחקן עם ואליו עצום
של...
גם בוקר.
כן.
ברידג'ס
לא,
ובוקר,
לא,
זה
לא
שחקנים
בוקר,
של
לא
שתי
בוקר,
סטיות
גרלן.
טקן כמעט.
זה גרלן, גרלן. לא.
גרלן גם שחקנים...
שחקן עוד שיטור, כאילו,
סטיית
מיותר
טקן...
לדעתי. והקבוצה של יאניס, זאת הקבוצה באמת הכי גרועה שראיתי בהיסטוריה, באמת אני אומר לכם. הוא בחר את יאניס, ואחר כך הוא בחר את בוקר. ואחר כך את ג'ורדן פול, כאילו מה זה ג'ורדן פול אם לא עונשין, כאילו... ואז הוא בחר את ציון, סיבוב 4 הוא בחר את ציון. ואז הוא בחר את קלקסטון, כאילו גם פה, אין פה פאנט עונשין, כי יש עוד בוקר ואת פול, ואין פה... אני לא מבין את זה.
אז אני רוצה להציע רגע גיידליין למאזינים. ומן הסתם ליגות בדרך כלל רצות כמה שנים. רוב הליגות שאתם משחקים, זה לא השנה הראשונה שרצים בה. יש ליגות חזקות יותר, יש ליגות חדשות יותר. ככל שהנקודות הממוצעות של אלופה הן נמוכות יותר בליגה, אתם צריכים ללכת לפנטים. ככל שהאלופות, ליגות שהאלופות מגיעות בהן ל-80, זה באמת באמת קשה ללכת לפאדים, אני מסכים. אם
כן,
אנחנו...
אבל ליגות רעות בדרך כלל.
נכון, יש לנו גם מאזינים בליגות רעות, אני מנסה כאילו
סבבה.
לתת את זה. אם אתם משחקים ליגות שיש בהם 3-4 קבוצות שהן באמת נמושות של הנמושות, וכל שנה אלופה מקבלת 80, אל תלכו לפנטים, אתם כמעט, אי אפשר
כן.
להחליף.
לא שאי אפשר, קשה יותר, יותר קשה.
מה, הייתה לי שנה שעברה קבוצה עם פנט אחד של שדה, קבוצה מדהימה הרי בג'נטלמן, קבוצה אחת הטובות, ולקחת אליפות עם 77. כאילו זה ממש קשה להגיע ל-80 בפנט, זה בסימן מאוד מאוד קשה.
נכון.
נכון, אפשר, אבל זה צריך קבוצות...
אני אזכיר לך, אולי אתה לא זוכר, אני בפנט כפול הגעתי ל-81 נקודות ב-I stakes, לפני, עם פנט עונשין עיבודים.
זילבר בפנט כפול, שנה שעברה, בליגה הפתוחה, הביא הכי הרבה נקודות. בפנט כפול בליגה של 70 משתתפים. זאת אומרת, לא, אני אומר, מתמטית זה אפשרי, כאילו.
כן, אבל זאת לי...
זה הוכחה שמתמטית זה אפשרי, כאילו.
אבל בליגה הפתוחה החוקים שלה זה היה רק פרגיין.
זה לא אתוד, איזה אתוד? אני לא מדבר על הליגה של ג'וש. מדבר על הליגה הפתוחה. זוכר ליגת אתוד הפתוחה שעשינו ליגת אורוטו של 70 משתתפים?
שנה שעברה עשיתי דברים בקבוצות. לקחתי ליגות בקבוצות.
מתמטית זה אפשרי לנצח עם פנט כפול.
אבל רק...
לא, שגם ראינו משהו נכון.
לא, אבל... בוא נגיד ש...
רק רוצה לסיים את המשפט, אם אתם בליגה שבה אלופה נסגרת באזור ה-70, שבליגות הטובות, הרבה פעמים זה מה שקורה, לחלוטין, לחלוטין, אני חושב שצריך ללכת לפנטים, גם ברוטו, גם ברוטו,
בטח, בטח.
הרבה יותר קל לנהל גם את הקבוצה.
אני לא מבין גם את הטמטום הזה, אתה אומר, בן אדם אומר, לא צריך ללכת בפנטים, למה אין לך אף קטגוריה רעה? לכולם יש 6 נקודות בהכל בליגות, הרי יש אנשים שמסיימים עם 2-3 נקודות, אז מה ההבדל בין 2-3 ו-1? זה 2 נקודות הבדל, כאילו אני לא מצליח להבין את הרציונל של אנשים, אבל בסדר אחי, זה מה שזה, אני אגיד לך מה, יש 2 מיסקונספציות, אוקיי? האחת, אסור ללכת לפנטים ברוטו, והשנייה, חייבים ללכת לפנטים ב-Head to Head. שתי לא נכונות, סבבה? שתי לא נכונות, ואני אגיד לך מעבר לזה, בסדר? לפעמים עדיף ללכת לפנטים ברוטו, ולא לפנטים ב-Head to Head, איך אני איתך? סבבה? זה תלוי ליגה גם.
זה מה שאמרתי, זה תלוי באיכות של הליגה, זה תלוי באיכות של הדראפט. ככל שאתה מוציא יותר value, ככל שיש לך יותר value בידיים, אין לך סיבה ללכת לפנטים.
בדיוק. אני אגיד לך מעבר לזה עוד, בליגה של ג'וש נגיד, בחיים לא הייתי הולך לפנט כפול שאני עכשיו, גם אם הייתי בוחר 12. סבבה? כי אני צריך לנצח בגמר עוד, שנה שעברה הייתי צריך לנצח עוד 59 אחרים.
כן, אבל זה באמת נראה לי משהו כל כך לא רלוונטי למאזינים, אתה יודע,
מקרה אחד כזה. יש הרבה בליגות האלה, אבל בסדר, אתה צודק. אתה צודק. קדם.
לא, גם בליגות כמו של ג'וש, אתה יכול להשיג מלא value, כאילו, אתה משיג שחקנים, אתה משיג את ווץ' במקום 57, אז מה אתה עושה פעם?
וואו, אני פשוט מטורף.
אתה פשוט, פשוט, תביא את השחקן הכי טוב שנופל עליך, וזהו, כאילו.
57 ווץ', וואו, אני מקווה שאצלי זה יקח, עד עכשיו הם
בוחרים. ויש לך גם אופציות, בכל סיבוב יש לך גם אופציות לכל ה... נגיד, אם הייתי כבר, אם לא הייתי רוצה ללכת על קסטר ב-64, הייתי יכול לקחת את ג'יילין וויליאמס, הייתי יכול לקחת את דווין וסל, כאילו אם הייתי רוצה גארד במקום, זאת אומרת, יש לך אופציות, גם מסנטרים, גם גארדים, גם... אנחנו עכשיו בבחירה 70 ומשהו עכשיו, 80 כמעט, מיצ'רוב נגיד עדיין לא נבחר, אם אתה צריך בלוקים, כאילו, יש לך מהכל, יש לך, רק תיקח. טוב,
אבל מי כן נבחר חובב? מי כן נבחר חובב?
ג'ורדן פול נבחר.
מי עוד?
ג'וליוס רנדל נבחר.
מי עוד אמרת, השם אחי, אמרת
סיבוב חמישי, רנדל נבחר סיבוב חמישי.
בנקרו אמרת נבחר, לא?
בנקרו נבחר מקום 74. זה עוד סביל, איפה שהוא נבחר במקומות אחרים, כאילו. סביל. בנקרו נבחר 74. אפשר לחיות עם זה. מה עוד דיקמן?
לא, חוץ מזה אני רוצה, יש לי עוד איזה... משהו להגיד על אוקשן, נקרא לזה טיפ לחדשים, אני יודע שהפרק הזה ככה יצא פרק שיותר מכוון לשחקנים חדשים, אבל אני חושב שגם כאילו...
לא, 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 גם אנחנו השכלנו תוך כדי, כן.
אבל גם, אבל זה חשוב, ובמיוחד כאילו באוקשן, עכשיו למה חשבתי בכלל על כל הדבר הזה? בגלל שאנחנו בג'נטלמנים השנה עושים פעם ראשונה אוקשן, עכשיו זה אוקשן יותר נוח כי הוא אופליין, כן, באופליין רמת הלחץ יורדת, אפשר לגרור כמה שניות, אף אחד לא יהרוג אותך. אפשר רגע
כן.
לבקש יפה, בואו נעצור את הדראפט לשתי דקות, אני איבדתי את
תהיה
הכל
עצירה
המזרח.
בטח בין כל סיבוב, כאילו.
אבל אוקשן באונליין, למי שלא משופשף, חוויה מלחיצה, ואני חושב שיש הרבה פעמים, בטח בתחילת הדראפט, כאילו נטייה של אנשים לקפוא. אני רואה את זה כל הזמן, גם מנג'רים מנוסים וטובים, יכולים בבחירות הראשונות לקפוא ולפספס שחקנים, כי מה, נגיד שעולה איזה שחקן יקר, מה, אני עכשיו יוציא, אתה יודע, רבע, שליש מהתקציב שלי על שחקן בבחירה הראשונה, בוא נראה מה קורה. ואני רואה הרבה פעמים שאנשים נכנסים לדרפטים באובר שמרנות, יש גם את הקיצון השני, אנשים שנכנסים באובר פזרנות, וזה רעות חולות, ואני חושב שברגע שאתה נגיד רואה, נסח את זה אחרת, יש קצת נטייה למין סוג של תאונת שרשרת עם עצמך באוקשן, נניח ששחקן שככה סימנת ב-40 דולר, נניח סימנת את אנטוני דייוויס ב-45 דולר, והוא היה ב-40 והלך ב-41, וככה, לא יודע, נכנס לך ג'וק לראש, לא הקלקת, קורה לפעמים באוקשן, אתה נכנס אחר כך לכאלה סרטים מזה, שזה משבש אותך כאילו בהמשך, עכשיו תוך שנייה עולה עוד שחקן, אתה עוד מקונן בראש על האנטוני דייוויס הזה שפספסת. בינתיים עולה, לא יודע, ווטאבר, עולה סנטר אחר שאתה צריך, עולה מובלי. אתה עוד חושב על הדייוויס, זה נורא קל להיכנס לפאניקה באוקשן. שוב, אני אומר מהניסיון של הרבה שחקנים שאני מכיר, אני יודע שלמישהו כמו זילבר שעושה שלושה אוקשנים ביום זה אולי פחות זה, אבל זה לגמרי מה שקורה. ואם זה יהיה אוקשנים הראשונים שלכם, או בין הראשונים שלכם, זה סיכוי מאוד טוב שזה יקרה. ובמקרה הזה, העצה שלי, פשוט תצמדו, אם יש לכם מחירון שהכנתם, ואתם כאילו השקעתם טיפה ולהכין אותו, פשוט תצמדו עליו, כאילו,
תצמד
תחזרו אליו.
למחירון, בוודאי, תצמד
כי
למחירון.
נכון שככל שהדראפט מתפתח, לפעמים יש אינפלציה ולפעמים יש דיפלציה, ויש הזדמנות יותר טובות מהמחירון שלכם, זה יקרה, אבל אם אתם בלחץ, תלכו למחירון, כי הכי גרוע, אתם לא תציעו את המקסימום ואליו, זה הכי גרוע, אבל אתם בטח לא צריכים עם קבוצה גרועה, ובאוקשן, אמרתי את זה קודם, אפשר, שחקנים מתחילים יכולים לסיים קבוצה מאוד גרועה, בסנייק זה לא משהו שקורה, סנייק כל שחקן שיש לו חצי מושג מהחיים שלו, ובא עם רשיב, אפילו בא עם הפרוג'קשן של מאנסטר מול העיניים, הוא יסיים קצת בסדר, אז קצת חלשה, אבל אתה לא מסיים עם קבוצה ממש גרועה. באוקשן אני ראיתי כבר בחיים, היו לי גם
אחי,
קבוצות שהן
אני
כל כך
הייתה לי
גרועות.
עונה שסיימתי עם קבוצה מחפירה, מחפירה, בסדר? הייתה שווה 150 דולר, בסדר? בסוף העונה הסתכלתי על הקבוצה, על הערכים, 150 דולר, אחי, סבבה?
אבל זה כי
ולא הייתי מתחיל.
עשית דראפט גרוע, או כי זה פשוט יצא שהשחקנים האלה לא היו
עשיתי
טובים, זה
דראפט
קורה
מחפיר,
גם.
מה
גם זה
שעשיתי,
קורה.
מה שעשיתי, הלכתי, נכון, היה לך פרק על שחקני דאונסייד
כן.
בפטריון, אז הלכתי על כל השחקני דאונסייד ונפלתי עם כולם, סבבה? אוקיי, פשוט ככה, אחי. ויצא לי
כן,
קבוצה.
אבל אני יותר מדבר כאן על מצבים שבהם זה לא מבחן התוצאה, אלא ממש בזמן אמת אתה רואה את ה... עוד שחקן יורד מהלוח, ועוד שחקן יורד מהלוח, ופתאום אתה מחליט שאתה צריך סנטר, אז אתה נורא נעול על סנטרים, ועולים גרדים, והם הולכים במחירי מציאה, אחד אחרי השני, אחרי השלישי, ואתה בראש מסנטר, אז אתה מפספס אותם. וזה דברים שקורים כל הזמן באוקשן, בגלל זה אני אומר,
נכון.
אם אתם נכנסים ללחץ, תחזרו לרשימה, תגידו כאילו, עזוב, אני עכשיו הופך להיות רובוט, באמת, אני הופך להיות רובוט שבוחר לפי הרשימה שלי, עד שטיפה חוזר לי האוויר, עד שאני רואה שמילאתי את הסגל בכמה שחקנים במחירים לא גרועים, והאוויר יחזור לכם. זאת אומרת, ההתקפי פאניקה האלה שקורים באוקשן, שוב, אני יודע שזה נשמע דרמטי, ויש אנשים שהם קול או סופר מנוסים, והם לא יתחברו לזה, אבל אני בטוח שהרבה כן מתחברים לזה. הפאניקה עוברת, זאת אומרת, תנשמו עמוק, תחזרו למחירון, אל תיכנסו לשיתוק. אני זוכר, כאילו שנה שעברה, מה שאחד השחקנים שלנו באייסטק, אני לא אציין את שמו, נכנס ממש לשיתוק הזה, ושחקן עבר, שחקן עבר, והוא כותב לנו בצ'אט, אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע מה לעשות, כאילו, זה קורה גם לשחקנים מנוסים. באמת, תשמעו עמוק, תחזרו למחירון, אל תיתנו לפאניקה לשתק אותך. אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים, אחת העצות הכי חשובות לשחקני אוק שהם לא סופר משופשפים שאני יכול לתת. עוד עצות פתוחות ממישהו מכם לפני שסוגרים ככה?
לשמוע את הפרקים שלנו המלאים בפטריון, מה שדיברת עליו עכשיו, אני בדיוק עשיתי דראפט שלם, איך נצמדים למחירון. דראפט שלם, לא יודע אם שמעת את הפרק הזה, אבל פשוט נצמדתי למחירון עד הסוף, וכל שחקן שקניתי השגתי
מה,
ב-3
יצא לך
דולר.
שם יופי של קבוצה,
כל
יופי של
שחקן,
ערך.
3 דולר לפחות, פחות מהמחירון שאני נתתי, כן? כל אחד מהמחירון שלו. אז אני
כן, אבל
מאמין...
כשאתה בונה קבוצה שבמחירון שלך 240 דולר, סתם דוגמה, כאילו לחשוב שהיא תהיה שווה נגיד 180, זה כאילו סטייה כל כך גדולה, בסדר? כאילו המחירונים האלה הרי הם לא מבוססים על אוויר, בסדר? אתה לוקח את המונסטר, אתה תיקח קבוצה שלפי הדירוג של המונסטר שווה 240 דולר, בסבירות מאוד מאוד גבוהה היא תהיה שווה יותר מ-200 דולר, כאילו, בעונה. זאת אומרת שהרווחת על הכסף שלך, שילמת
כן,
ב-200
יש לך
וקיבלת סכום יותר
פצועים,
גבוה.
אלא כן יש לך פצועים רציניים. כן. בפר גיים בטוח היא תהיה 200 דולר. אם
ברור,
הוצאת
ברור,
אז...
ברור, ברור.
אבל חובב, אני חושב דווקא שהדוגמה הזאת שסיימת עם שחקנים שהם 3 דולר פחות מהמחירון זה לא חוכמה, כי ב3 דולר פחות מהמחירון קל להקליק. איפה מסתבכים, איפה כאילו טועים? כשזה מגיע דולר מהמחירון כזה, ואז אתה אומר,
אז אני אומר
לא,
לך, לא, אני לא
הייתי
הלכתי
עליו
אפילו
40
לשחקן
דולר.
1 דולר מהם.
מה?
לא, אני אומר, לא עשיתי, לא הקלקתי. דולר מהמחירון, הקלקתי רק 4 דולר מהמחירון, 3 דולר, תלוי מה מצב הדראפט מבחינת אובר בידינג, אנדר בידינג. אם יש
אבל זה מאוד ספציפי, אני דווקא אומר, אל תפחדו להגיע למחיר של המחירון שלכם, אל תפחדו מזה.
זה במקרה,
זה
עוד
לא
פעם,
אידיאלי, אני מסכים.
פירטתי גם על זה, ואמרתי, במקרה של אנדר בידינג, כן, אתה צריך, אין מה לעשות.
או שאנדר בידינג, או שדראפט מאוד טוב, או שאתם בפאניקה, או שהדראפט מתחיל לברוח ממכם, סגלים מתמלאים. לא לפחד להגיע, כי איפה אני לפעמים טועה, איפה אני טועה בחזירות. במקומות החזיריים האלה, ששמתי, רשמתי את דונובן מיטשל ב-38 דולר, ועכשיו ב-36, אני יכול להקליק עליו ב-37, ואז אני אומר, למרות שאני כתבתי, למרות שבהכנה לעצמי אמרתי, אתה הולך עם דונובן מיטשל 38 דולר, מה שכתוב, ואני יכול להקליק עליו ב-37, ואני אומר,
לא, אני אומר לך, אל
אפשר
תקליק,
לעשות אותך.
אני אומר לך, אל תקליק.
אז
אם זה
אני לא
שחקן
מסכים איתך.
מנוסה, אל תקליק. שוב, עוד פעם, זה תלוי אם יש אובר בידינג. תראה, בסוף,
נכון,
לכל
נכון,
אחד יש
אני
מחירון
מסכים.
שונה.
ברור, אבל
לכל
אם
אחד
אתה
יש מחירון שאתה
בשליטה
יכול
על
להשיג מעל
הדראפט,
המחירון שלך, מה לעשות?
אם אתה בשליטה על הדראפט, אני מסכים. אבל אם אתה כאילו
אם
ניקח
אתה לא
לוזר,
בשליטה, כן,
כן,
כן.
כן, כן, זה הוא
לך
מדבר
עד
בהיגיון,
המחירון
מדבר
שלך. אל
בהיגיון.
תעקוף אותו, לך עד המחירון שלך, אבל תלך אליו. אל תמשיך לנסות להתחזר, כי הדראפט ימשיך לברוח לך.
כן, וואי, זה כל כך נכון. זה אגב, זה, אני רוצה להגיד לך שזה נכון לא רק לשחקנים חדשים, וגם אני יש פעמים שאני לא מקליק על שחקנים יש פער די גבוה לטובתי, כאילו, ואני עדיין משהו עוצר אותי מלהקליק עליהם, כאילו, ואז אני אומר לעצמי, רגע, אז למה? אז אתה צריך לשנות את המחיר שלהם אם אתה לא מאמין, כאילו, ב...
נכון, כן.
אם אתה לא מאמין במוצר, אז למה אתה, כאילו, למה ככה אתה מתמחר אותו? וכאילו, ולפעמים, ואני אגיד לך משהו, שנה שעברה, לא יודע מה, הכניסו לי למוח, הייתי כנראה ב... לא יודע, אחי, זה, נו, ברידג'ס, מיקל ברידג'ס, אחי. בכל דראפט הוא הלך באיזה 10 דולר פחות ממה שאני מעריך אותו, ולא לקחתי אותו באף דראפט, אחי. ובעטתי בעצמי על זה, כאילו, טוב, עונה שעברה, הסתדרתי יפה בלעדיו, מה אני אגיד לך? אבל כאילו, אתה יודע, על הקטע של מיקל, ממש בעטתי בעצמי. כאילו, איך יכול להיות? כאילו, אתה יודע, זה היה לי בפרוג'קשנים, כאילו, וזה היה מחיר מטורף, ואמרתי לעצמי, מרוויח ערך בעיבודים, הכניסו לי כל מיני, את השטויות המטומטמות האלה למוח, סבבה, וכאילו, וואו, פספסתי את מיקל ברידג'ס במחירים זנות, אשכרה היה לי אותו בליגה אחת. ויש לי איזה 400 ליגות, אחי. אחת היה לי אותו, זהו.
עכשיו, איפה חובב צודק, אל תקליקו, הוא צודק כשהדראפט באובר בידינג. עכשיו, זה משהו שחשוב לשים אליו לב, בגלל זה נורא חשוב לעקוב אחרי, לסכום כל הזמן את הדראפט ולראות אם הוא באובר בידינג. אם הוא באובר בידינג, זה אומר שבהכרח יש מציאות, חייבות להיות, כי יצרת יותר מדי כסף. אבל אם הדראפט באנדר בידינג, אתה אתה חייב להקליק
ברור,
למחירון, אתה
אנדר
חייב
ביטינג,
להקליק
ברור,
למחירון.
ברור, ברור.
עכשיו, יש גם דברים פסיכולוגיים, נגיד, מגוחכים, שקורים, זה קצת כמו שנגיד אתה ממלא לוטו, ואתה לא תמלא 6, 7, 8, 9, כי אתה לא, אז יש לפעמים קטע בדראפט, שאתה לא תבחר שחקנים ברצף, שאתה אומר, טוב, בחרתי עכשיו שניים ברצף, מה, אני אבחר את השלישי עכשיו? כאילו, מה, אני אבחר את כל השחקנים? ואז פתאום הוא עולה השלישי והוא מציע, ויש איזה חסם פסיכולוגי להקליק עליו. זה קורה לי, כן, זה קורה לי, אם אני מרגיש שלקחתי ככה יותר מדי שחקנים ברצף, אני כזה, אוקיי, תירגע, זה קצת כמו בפוקר, לא יודע שלקחתי כזה כמה עדיין ברצף, ואז אני מרים איזה יד כזאת, אתה לא אס, נגיד, אבל עכשיו זה קינג ג'ק, אני אגיד, תנוח, תנוח יד, זרוק, תזרוק את היד.
כן. טוב, דיקמן, יש לך תגובה למה שהציבור אמר על הטייקים שלך? הספקת לשמוע את זה כבר או עוד לא?
מה? שמה הציבור אמר?
על הטייקים שלך,
מה אתה מנסה לחמם אותו? מה אתה...
של
איזה
ה...
טייקים? לא, אז
בפרק
אמרתי,
הקודם
דיברתי על
שהקלטנו.
ג'וש. אמרתי שאני ראיתי שהציבור היה חם על הטייקים על ג'וש,
לא,
והסברתי. לא, אני
הוא
מדבר
דיבר
על
על
הפרק של
ההוט-טייק.
ההוט טייק שעשינו.
לא, לא שמעתי את זה. מה הציבור אמר?
הציבור אמר על הטייק שלך של וואמבנייאמה טופ 50, 34.7%, זה הממוצע בציבור.
מה זה אומר?
הממוצע
שהטקסט שלך
בציבור.
לא חם, הוא חמים.
זה
שלא
אומר
יורד, הוא חושב.
שהציבור בממוצע חושב ש 34.7% שזה יקרה, שהוא יהיה מחוץ
מעולה, זה
לטופ.
ציבור חכם, ציבור נבון. אחלה
זה אחוז
ציבור
גבוה,
שברח.
אחי, לא טייק, זה
זה
אחוז
יחסית
גבוה.
גבוה, כן. לא, לא, זה באמצע, בוא נגיד, אבל על קאט נגיד, שאמרת טופ 20, 52% הסכימו עם ה...
וואי, וואי, טייק קריר. קרים,
קרייר, ואז כמו
תקרים,
סיבה...
אני שם
כמו
חולצה, אתה עובר
סיבה...
את הטייק הזה,
בערב סתיו.
תמשיך להגיד את הטייק הזה, אני שם חולצה תכף.
והטייק שלך, סקוטי ברנס, טופ 50, 46.8%, וקייד טופ 36, 47.9%. בקיצור, לא הטייקים הכי חמים יצאו.
בסדר, אבל זה מה שאני אזכה, כי אתם לא תפגעו בכלום. אני
יכול
אדביקו.
להיות, אם
כן.
הציבור יודע מה הוא עושה, אז...
אחי, אם הציבור יודע מה הוא עושה, לא הייתה לנו את הממשלה הזאת. יאללה, בנימה זאת.
בהחלט. טוב, תודה לך, דיקמן, על ההובלה של הפרק הזה ועל התובנות
יאללה, אבל איזה
החכמות.
כיף, איזה כיף, שבוע הבא
שבוע
דרפטים,
הבא
איזה
אנחנו
כיף.
נפגשים,
וואי,
עוד
שבוע
שבוע
הבא
נפגשים.
ג'נטלמנים, אימא'לה
שבוע
ואבא לה
הבא.
ודודה לה.
יאללה,
עם
שנה שעברה
אלי,
אריק
עם כל
נפל עם האוטו
האוכל.
בתעלה, כן, אני מזכיר לטובת המאזינים החדשים, שנה שעברה בדרך לדראפט ג'נטלמנים, אריק נסע עם האוטו לתוך תעלה בכביש 6.
לא בדיוק,
לא בדיוק, נכון, אבל
נכבה לי, אני יודע מה, זה מספיק קרוב למה שקרה.
וכמעט איבדנו את אריק, כמעט איבדנו.
אני מביא את האוטו, אני מביא את האוטו החדש.
אתה מביא את האוטו
החדש יותר.
חדש? מה, כבר כל כך הרבה כסף מהפטריון אוטו חדש?
אני מביא את הלימו,
זה לא
רגע,
מהפנטזי, זה
תלוי,
מהפטריון.
תלוי,
זה הכל
תלוי, חובה.
מהפטריון.
יש גם את הבנטלי, יש גם את הבנטלי, אבל זה לא נראה לי, זה לא לנסיעות כאלה.
טוב, חברים, תמכו בנו בפטריון, עקבו בטוויטר, להוריד את האפליקציה, גרסה חדשה באפליקציה, עם עמודה של פאנטים, של הדירוג של הפאנט, חדש, ביקשתם, קיבלתם. יאללה, אנחנו ראינו פרק 106 של Day to Day, פודקאסט הפנטזי של הכדור הכתום, להתראות.